אנחנו בסוף פרק י"א, ממש בשורות האחרונות שלו, ובשורות האחרונות של פרק י"א מדבר אדמו"ר הזקן על המדרגה הנמוכה יותר ברשעים, והוא נקרא רשע ורע לו. אתם זוכרים בוודאי שכשאדמו"ר הזקן מתייחס ללשון הזאת בפסוק, ללשון, ללשון חז"ל, לשונות חז"ל בעניין הזה, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, אז הביטויים האלה מפרש אותם אדמו"ר הזקן על יסוד מאמרי חז"ל, ובפרט על פי הזוהר, שכשאומרים צדיק וטוב לו, מתכוונים צדיק שיש בו רק טוב. כשאומרים צדיק ורע לו, מתכוונים לזה שהוא אומנם צדיק, אין לו כבר יצר הרע, אבל עדיין שרידים כלשהם מיצר הרע מהרע שהיה בו נשארו, הוא עדיין לא הפך את הרע שבו לגמרי לטוב. כך גם לגבי הרשע, דיברנו עד עכשיו, מתחילת הפרק ועד ממש השורות האחרונות, על מי שנקרא רשע וטוב לו, והפירוש רשע וטוב לו, שזה סוג כזה ברשע שעדיין יש בו טוב. ויש בו דרגות רבות באותו הרשע וטוב לו. כמו שראינו שבצדיק ורע לו יש רבבות של מדרגות, עד כמה רע נשאר בו, מאיזה סוג, מארבע יסודות הרעים, ובאיזה אופן הוא בטל, ברוב, בשישים, באלף, ברבבה, כל מיני ביטויים כאלה מעניינים שלא ממש אפילו גמרנו לברר ולבאר אותם, אבל כן ראינו שיש ריבוי עצום של מדרגות במי שנקרא צדיק ורע לו, וכך גם ברשע וטוב לו.
צדיק וטוב לו ורשע ורע לו אין מדרגות? דרגת אפס כזאת?
לא יודע אם דרגת אפס, זה דרגת, דרגה שנקרא לזה דרגה של מוחלטות. יש בזה דרגות שקשורות לשורש הנשמה שלהם. יש בוודאי חילוקי מדרגות, גם בצדיקים גמורים, יש חילוקי דרגות שמושפעים משורש הנשמה של האדם, של אותו הצדיק, האם יש לו נשמה דאצילות, ואם כן אז באיזה מדרגה, ואם לא אז אולי יש לו נשמה דבריאה, ואם כן אז מאיזה מדרגה, וכו וכו וכו. אז יש חילוקי מדרגות גם בצדיקים, וכך גם יש חילוקי מדרגות ברשע ורע לו, מאיפה באה הנשמה שלו. ובאיזה אופן נהיה אותה בחינה של קראת למשל שיש, תכף נדבר על זה, יש דרגות ואופנים שונים בעניין הזה.
מה משנה בעצם כל ההגדרות האלה? אלו, אנחנו לא מדברים פה לגבי שכר ועונש.
בוודאי שלא. הדרגות האלה חשובות כהכנה למה שבעזרת השם נגיע אליו היום, לבינוני. אנחנו כדי להבין, נתחיל אולי כמה צעדים אחורה. בדף השער של התניא, אדמו"ר הזקן מסמן מטרה. הוא אומר לנו, גם בדף השער, ואחר כך בהקדמת המלקט, הוא מסביר לנו שהספר הזה מטרתו להיות ספר הדרכה בעבודת השם של יהודים. כמו בכל ספר הדרכה, ישנם חלקים שונים להדרכה. רוצה ללמוד, לקבל הדרכה על מחשב, אז אתה צריך לדעת קודם כל לקבל הדרכה טכנית לגבי המפרט של המחשב, החלקים שלו, איך הם נקראים, למה הם משמשים, אחר כך על אופן הפעולה שלו, אחר כך על המטרות, אחר כך אפשר גם אחרי שיש לך שליטה ברמה הבסיסית, אתה יכול להתחיל להיות קצת יותר יצירתי, לא לעשות בצורה כמו רובוט מה שאמרו לך. אתה יכול להתחיל לכתוב, לצייר, לקשר עניינים, לפתח דברים, יש הרבה דברים מעניינים לעשות. כך גם בעבודה שלנו, בעבודת השם שלנו. עבודת השם שלנו מתרחשת, מתחילה מתוך הנפש של האדם, והיעד שלנו, השדה, המקום שבו אנחנו עובדים, זה העולם הזה. מתחיל מהעבודה של הנפש האלוקית בתוך עצמה, עובר לעבודה של הנפש, של הנפש האלוקית עם הנפש הבהמית ועל הנפש הבהמית, ממשיך אל הגוף, וממשיך אל מה שנקרא חלקו בעולם של האדם. כדי להיות מסוגל לבצע את העבודה הזו בצורה הטובה ביותר, ובשביל העבודה הזאת אנחנו נבראנו. לא לשכוח שהנשמות שלנו לא נבראו כאן, כמו הגוף. הנשמות שלנו באות ממקום מאוד מאוד גבוה. והירידה הזאת, כשמסבירים לנו שהיא ירידה לצורך עלייה, העלייה באה על ידי שאנחנו עומדים במטלות שהכתיבו לנו. המטלות שהכתיבו לנו הן, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, באתי לפה לעשות עבודה, יש לי כאן תפקיד, יש לי שליחות. אני חייב לעשות אותה על הצד הטוב ביותר. כדי לעשות אותה על הצד הטוב ביותר, אני חייב לדעת, ללמוד, להכיר את הכלים שעומדים לרשותי. מתחיל מהכלי הזה שנקרא כוחותיה של הנפש האלוקית, כוחותיה של הנפש הבעמית, איך נקרא לזה, אינטראקציה שיש בין הנפש האלוקית והנפש הבעמית, זאת אומרת, יחסי הגומלין שיש בין שתי הנפשות, על מה הם רבות? בפרק ט' למדנו על מלחמת הנפשות. על מה נלחמות שתי הנפשות האלה? מה המשמעות של מלחמת שליטה שיש להם על הגוף? נראה את זה בעזרת השם בצורה מאוד חדה וברורה בתחילת הפרק הבא. כדי שאנחנו נדע או נוכל לבצע ולעשות את העבודה שמוטלת עלינו על הצד הטוב ביותר, אנחנו צריכים לדעת גם את הגבולות. בצבא, כשאתה הולך למטווח, יש לך גבולות גזרה. אתה לא יכול לראות מעבר לגבולות הגזרה, אתה יכול להזיק, אתה יכול לפגוע במישהו אחר. יש לנו גבולות שאנחנו צריכים לדעת אותם, כי אנחנו עובדים בתוך טווח, והספר הזה נקרא ספר של בינונים. הבינוני מתחיל מדרגה מסוימת ונגמר בדרגה מסוימת, וחשוב לנו, כמו אדם שנוהג במכונית, הוא צריך לדעת מה יש בשוליים. צריך לדעת מה יש בשוליים. לפעמים אתה רואה שיש שלט, אין שוליים כאן, צריך להיזהר. לפעמים השוליים הם רכים, אתה צריך להיזהר. לפעמים השוליים הם יש שם מפולת של אבנים, אתה צריך לדעת מה עומד לפניך. צריך לדעת לא רק לאן אתה נוסע, אלא גם מה יש בצדדים שלך. מצד אחד של הבינוני יש את הרשע על דרגותיו השונות. מצד השני של הבינוני יש את הצדיק על דרגותיו השונות. וכדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו על הצד היותר טוב, הוא צריך לדעת לראות את כל התמונה לפניו. בפרט שכל אחד מאיתנו נצטווה, והשביעו כל אחד מאיתנו, כך הוא ציטט לנו בתחילת הפרק הראשון של התניא, השביעו כל אחד מאיתנו, תהי צדיק ואל תהי רשע, ויש גם תוספת מעניינת, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע, מה זה אומר? כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו חייבים לדעת אותם. אומרים לי, יהיה בעיניך כרשע, אני צריך לדעת מה זה רשע. ואחר כך גם מה זה כרשע. אומרים לי, תהי צדיק, אני צריך לדעת מה המשמעות של המצווה הזו, של הציווי הזה. אנחנו עוד מעט נגיע בפרק י' ד', אנחנו נראה מי יכול להגיע למדרגה של צדיק, ומה הוא יכול לעשות בינתיים. ואני חייב לדעת את המדרגות האלה. מכל מקום, אנחנו בעצם בפרק הזה, בפרק י' בעצם מסיימים את ההקדמות, את ההכנות, את רכישת המונחים הכלליים, הכלי העבודה הבסיסיים שלנו שמסביב, ובאמת אנחנו נתחיל בעזרת השם בפרק י"ב, שמיד נתחיל אותו, כשנסיים את השורות ההכנות של פרק י"א, נתחיל לדבר על הבינוני, שהרי זהו ספר של בינונים, נתחיל ללמוד על הבינוני, מי הוא הבינוני, מה ההגדרה של בינוני, מה המשימות שמוטלות עליו, מה הם הקשיים שעומדים בפניו, מה הם הכלים שניתנו לו כדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו בצורה הטובה ביותר. אנחנו, יש לנו כאן חוב של 4.5 שורות, תספרו מלמטה, מסוף הדף, דף ת' ז' למטה, וכאן אנחנו נדבר על מי שכבר נקרא ירד והידרדר עד כדי כך, הוא כבר אין בו טוב, והוא נקרא רשע ורע לו. הוא אומר כך, אך מי שאינו מתחרט לעולם, ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, נקרא רשע ורע לו. מדוע הוא נקרא רשע ורע לו? אמרנו, אין בו טוב. איך קורה דבר כזה? שהרע שבנפשו, הוא לבדו נשאר בקרבו. איך קורה כזה דבר? כי גבר כל כך על הטוב, עד שנסתלק מקרבו, מי? הטוב. הטוב יצא ממנו ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. טוב, אנחנו צריכים לקשר את זה לעניין של הרהורי תשובה. ישנו ביאור נפלא מהבעל שם טוב, שמדבר על העניין הזה של הרהורי תשובה. חז"ל אומרים, רשעים מלאים חרטות. איך זה קורה שהאדם ששקוע ברע, פתאום יש לו הרהורי תשובה? הוא לא עשה הכנה לזה, הוא לא בא לאיזה שיעור תניה, הוא לא התפלל במניין, הוא לא פגש איזה מישהו שהניח לו תפילין היום, שום כלום. נכון, רשעים מלאים חרטות, נכון, ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, אבל זה לא היה משהו שנעשה באופן מודע. ובכל זאת אומרים לנו חז"ל, רשעים מלאים חרטות, ויש מושג כזה של הרהורי תשובה. איך קורה כזה דבר? אומר הבעל שם טוב דבר נפלא. כתוב בפסוק, יעקב חבל נחלתו. מפרשים את זה חז"ל, יעקב חבל נחלתו, נשמה של יהודי היא כמו חבל שקצה אחד שלו מחובר למטה באדם, בגופו של האדם, ועל אותו חלק הזה אנחנו אומרים, כך מובא בפוסקים, בטעמה של מצוות, של ברכת אשר יצר, מה הפירוש שאנחנו מברכים, רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות, שהקדוש ברוך הוא מקשר, מחבר רוחניות בגשמיות. הקדוש ברוך הוא מחבר את הנפש האלוקית שלנו עם הגוף, לחבר רוחניות עם גשמיות זה לא דבר פשוט, זה פלא. כך מובא בפוסקים בביאור פירוש המילות של הברכה הזאת, שאנחנו מברכים רופא כל בשר ומפליא לעשות, הפלא הוא חיבור רוחניות בגשמיות. הקצה העליון של אותו החבל שנקרא, אמרנו, יעקב חבל נחלתו, הקצה העליון של החבל הזה מחובר כביכול בקדוש ברוך הוא ממש, ועל זה אנחנו אומרים, כך כתוב באושנות, יש כזה ביטוי, חבוקה ודבוקה בך. מי? יחידה ליחדך. חז"ל הרי אומרים לנו, חמישה שמות נקראו לה לנשמה. ולפי הביאור הזה יוצא שאותם חמישה שמות שנקראו לה לנשמה, כך מובא בכתבי אריזל ובספרי החסידות, חמישה שמות שנקראו לה לנשמה מתארים חמישה קטעים שונים לאורכו של אותו יעקב חבל נחלתו, אותו החבל הזה שמתווך בין הקדוש ברוך הוא והאדם. החלק שמחובר בתוך האדם זה החלק התחתון ביותר שנקרא נפש, החלק העליון ביותר שמחובר כביכול בקדוש ברוך הוא ממש נקרא יחידה. אומר הבעל שם טוב, חבל כשקשור בקצה אחד למעלה, בקצה השני למטה, כשמנענעים קצה אחד, הנענועים האלה מגיעים עד לקצה השני. העליונים. חז"ל הרי אומרים, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב, מכרזת ואומרת וכו'. כל מיני ביטויים של שייכות, כל מיני ביטויים כאלה שהנשמה שומעת כל מיני דברים שמתרחשים בעולמות העליונים. בעולמות העליונים מתרחשים כל מיני גילויים, כל מיני בנות קול כאלה שיוצאות, ונשאלת כמובן השאלה, לצורך מה? מי שומע את הבת קול הזאת שיוצאת, בת קול שיוצאת ואומרת, בת קול שיוצאת ואומרת, אוי לכם, אוי לבריות מעלבונה של תורה. מה, למי זה מיועד? הצדיקים שסיפרו לנו שיש כזה דבר, לא הם אלה שצריכים לשמוע את זה. מי צריך לשמוע את הבת קול הזאת? אלה שעוברים חלילה על עלבונה של תורה, נכון? אלה שמבטלים את התורה חלילה. למה הם לא שומעים את זה? בשביל מה זה טוב אם לא שומעים את זה? מסביר הבעל שם טוב, מזה נהיים כל אותם הרהורי תשובה. כי שורש הנשמה שהוא למעלה שומע את הבת קול הזאת, מזדעזע מאותה בת קול, ואותם זעזועים, אותם נענועים, עוברים לאורך אותו חבל של הנשמה, עד שכשזה מגיע למטה, פתאום האדם הזה מתעורר, ומקבל איזושהי התעוררות כזאת. וכתוצאה ממנה זה יכול לגרום שינוי מוחלט בחיים שלו, אם הוא יזכה להשכיל, אם הוא ישכיל לנצל את הדבר הזה, את ההתעוררות הזאת. אז זה מה שדיברנו עד עכשיו, על אותם רשעים שיש בחינת טוב בנפשם, ולכן יש להם הרהורי תשובה. למי כבר אין הרהורי תשובה? למי שאותו חבל כבר לא מחובר איתו. אנחנו יודעים שישנן עבירות חמורות שמי שחלילה עובר עליהם, אז יש דבר כזה שנקרא קראת. קראת הפירוש שהנשמה שלו נחרטת משורשה. לא הפירוש מהשורש העליון, אלא היא נחרטת, אותו חבל של הנשמה נחרט מההתחברות שלו בגוף. וכשאותו חבל נחרט מההתחברות שלו בגוף, אז כל אותם נענועים שאמורים היו להגיע ולעורר אותו לא מגיעים יותר. ואז מה? הוא לא מפסיק להיות יהודי. ישראל, אף על פי שחטא, לימדו אותנו חז"ל, ישראל. יהודי לא מפסיק להיות יהודי, גם כשהוא חלילה נמצא במצב של קראת. יותר מזה, לימדו אותנו על מעלתה של התשובה, שמעלתה של התשובה היא שאפשר לקחת את אותו חבל ולחזור ולחבר אותו, לחזור ולקשור אותו, כמו חבל שנקרא. חבל שנקרא אפשר לחזור ולקשור. גם אותו חבל של הנשמה אפשר לחזור ולחבר אותו, לחזור ולקשור אותו. וזו אחת מהמעלות של העניין שנקרא תשובה, שאותו חבל שהיה קרוע, כשקשרו אותו וחזרו וחיברו אותו, הוא חזק כפליים או יותר במקום ששם היה קרוע. אז ככה, אנחנו יודעים שיהודי הוא לא רק מצד הנשמה, ויש גם ראייה הפוכה. כי חז"ל הרי הרבי מביא תמיד בשיחות את מה שאומר החידה לגבי הלשון של חז"ל, גר שנתגייר. החידה שואל, למה חז"ל אומרים גר שנתגייר ולא כמו הלשון בכל מקום, קטן שיגדיל, עבד שישתחרר, אומרים מה הוא היה קודם ואומרים מה הוא עכשיו. למה חז"ל לא אומרים גוי שיתגייר, אלא הם אומרים גר שיתגייר? איזה מין ביטוי זה? אם הוא גר, מה הוא צריך להתגייר? הוא גר, כן, פעם הוא התגייר, אבל בסדר, גם מי שהיה קטן ואחר כך הגדיל. למה לא אומרים גדול שגדל? מסביר החידה שכיוון שגם נשמות הגירים עמדו בהר סיני, וגם נשמות, גם מי שהתגייר באמת, זה מגלה לנו למפרע שהייתה בו, מה שקורה החידה על יסוד דברי חז"ל, נשמת הגר. וקודם הוא היה גר רק מצד, הוא היה גר, כן, מצד הנשמה שלו. ועכשיו הוא התגייר, דהיינו שהוא הכיל את היהדות שלו גם על הגוף. במילה, בתבילה, ושנזכר כשיהיה בית המקדש גם בקורבן. אז זה דברים שמשפיעים על הגוף כדי להכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו, להכניס אותו תחת כנפי השכינה. את מי? את הגוף. הנפש לא, הנפש היא נשמת הגר, גם קודם היא הייתה כך. זאת אומרת שאנחנו רואים שיכול להיות שכן תהיה נשמה והוא לא יהודי.
זה לא אותה נשמה.
מה זאת אומרת לא אותה נשמה?
גר לפני שהוא מתגייר, יש נפש לקים. יש לו איזשהו ניצוץ שמושך אותו.
אני לא מבין בזה. יש נשמה שנקראת נשמת הגר. זו הנשמה שלו. האם יחסי הכוחות בתוך תוכו של אותו הגר דומים ליחסי הכוחות בנפש אלוקית ונפש בעמית? מסתבר שלא. הוא גוי לא מצד הנפש. הוא גוי מצד הגוף. הגוף שלו משלוש קליפות הטמאות. הנפש הבעמית שלו היא משלוש קליפות הטמאות. לכן הוא גוי. זה שיש בו נשמת הגר, יש בו נשמת הגר. בינתיים הוא עדיין גוי. זה הנקודה. ברגע שהוא התגייר, דיינו, הוא תובל את הגוף של הגוי הזה, הוא מעל את הגוף של הגוי הזה, הוא תובל את הגוף של הגוי הזה, הוא נהיה יהודי. לא נכנסה בו נשמה חדשה, אותה נשמה שהייתה בו נגאלה מאותו סוג של כלא שהיא הייתה בו כל זמן שהוא עוד לא התגייר. אז אנחנו רואים שיכול להיות מושג שנקרא גוי עם נשמה, לא בדיוק כמו נשמה של יהודי, באיזה שלב, אחר כך כן. בסופו של דבר, בסופו של התהליך ודאי שכן.
פה בעצם מתאר לנו מקרה הפוך.
פה מתאר לנו מקרה הפוך. יש פה יהודי בלי נשמה. לא הפירוש בלי נשמה לגמרי. ופה בעצם צריך לחדד את הנקודה מצד מה אנחנו יהודים. ויש פה שתי נקודות ששתיהן חלות אגב, שתיהן חלות. קודם כל אנחנו יהודים גם מצד הגוף שלנו, הגוף שלנו שנולד לאמא יהודיה ואו התגייר כהלכה, אז הגוף הזה הוא גוף יהודי. הנפש הבעמית היא מקליפת נוגה, כבר למדנו את זה בפרק הראשון של התניא. אז מצד זה הוא יהודי. מה החידוש הגדול של מתן תורה? כל הדרושים הנפלאים בתורת החסידות מבארים מה החידוש של מתן תורה. נותנים לנו מחדש משהו שכבר יש לנו, אבותינו שמרו את כל התורה כולה. אברהם זקן ויושב בישיבה ולמד את כל התורה כולה, וכך בניו, וכך לפחות שבט לוי במצרים. אז מה החידוש? אותה תורה שכבר 2000 שנה קדמה לעולם, ומי ימות אברהם אבינו עוסקים בה, יעקב אבינו למד י' שנה בבית שם ועבר, למד בישיבה. אם כך יוצא שמתן תורה זה מתן תורה לגוף, זה החידוש הגדול של מתן תורה והבחירה הגדולה של מתן תורה, וזה באמת מוסבר בחסידות, שבחירה זה בין דברים שווים. בין טוב לרע זה לא נקרא בחירה. בין נפש אלוקית לנפשות של אומות העולם זה לא נקרא בחירה. מה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים זה לקדש את הגוף היהודי, שהוא יהיה זה שיוכל על ידי קיום תורה ומצוות לגלות אלוקות בעולם. אז העיקר זה הגוף, במובן הזה, בהסתכלות הזאת. וזה נשאר, גם גוף שחלילה אכל טרפות ונבלות, וגם גוף שעבר עבירות, וגם גוף שכבר הנפש האלוקית הסתלקה ממנו. הוא נשאר גוף של יהודי.
גם גוף שנעשה באיסור?
בוודאי. חז"ל הזה לימדו אותנו שממזר תלמיד חכם, יש לו מעלה על כהן גדול עם הארץ. יקרה היא מפז ומפנינים, ממי שנכנס לפני ולפנים. מה השאלה? רק יש פה נקודה אחת שבכוונה תשתשתי אותה עד עכשיו, עכשיו כן נדבר עליה קצת יותר בפרוטרוט. הוא לא אומר שאין לו נשמה. הוא אומר שהנשמה לא מהירה בו בפנימיות. הנפש האלוקית שלו נשארה במקיף. אל תזלזלו במקיף. מקיף זה לא כזה דבר קטן. כשאנחנו באים להבדיל בין ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, אז מה? אז עיקר ההתאבות של העולם הזה הגשמי ממה היא? עיקר ההתאבות של העולם הזה הגשמי היא לא ממלא כל עלמין, עם כל הכבוד. עיקר ההתאבות של העולם הזה הגשמי היא דווקא מהסובב כל עלמין. כוח הסובב כל עלמין, שהוא זה שמבטא בעולם את הכוח האינסופי של הקדוש ברוך הוא, סובב כל עלמין נעלה בעין ארוך. ושלא יהיה קשה לנו, איך הממלא, הסובב כל עלמין, הרי הוא לא מתלבש, מה הפירוש לא מתלבש? הוא לא סובב מלמעלה, מבחוץ, אדמור הזקן מוסיף על זה את המילים חס ושלום. סובב כל עלמין זה מבטא סוג של הערה אלוקית שלא משתנה לפי הכלים. אז הנפש האלוקית שלו, לא, ודאי, הוא אומר במקיף. ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. זה אומר שמלמעלה יש את האפשרות להשיג את זה, ובפנימיות זה מקיף.
כמו היחיד
לשם. לא רק היחיד. כתוב בכתבי האריז"ל, שכשאדם נהיה בן 13 ויום אחד לבן, או בן 12, בת 12 ויום אחד לבת, נכנסת בו הנפש האלוקית בשלמות. כלומר, זה כן מצטט את זה בסוף הלכות נטילת ידיים, שחרית. מה הלאה? כתוב בכתבי האריז"ל שכשאדם מתקן את המידות שלו, הוא יכול לזכות שתתגלה בו גם הרוח. וכשיתקן את המוחין שלו, הוא יכול לזכות שתתגלה בו גם הנשמה. עד כאן. החיה מתגלה במצבים מיוחדים וחריגים ביותר, כאשר האדם נדרש למצב של מהלך של מסירות נפש. יחידה מאן דכר שמיה, כתוב בפרי עץ חיים, שגילוי יחידה שבנפש יותר נעלה מגילוי אליהו. לא דבר קטן. לא שזה לא אפשרי. היה ויהיה. אבל זה לא דבר פשוט.
זה כתוב שמסירות נפש מעורר את היחידה, לא?
בדרגות. זה מתחיל מהחיה, כל עבודה שהיא למעלה מטעם ודעת ברמות של מה שנקרא מסירות נפש, זה כבר שייך לכוחות המקיפים. חייב, למעלה מזה גם יחידה. אז אם ננסה רגע לסכם...
מי נחרט ממה? הנשמה נחרטת מהגוף, או הנשמה שפה למט נחרטת מהשורש למעלה? איפה פה
הקץ? קודם כל, זה מסתבר שזה תלוי מאוד בסוג העבירות שאותו אדם עבר. יש עבירה אחת שיש עליה עונש קראת. יש כמה, אבל באחת יש קראת. יש לפעמים, כיוון שחזל דימו את אותו יעקב חבל נחלתו לחבל ששזור מתרייג נימים כנגד תרייג מצוות, אז יכול להיות גם קראת, לא בצורה ישירה על ידי עבירה אחת שעונשה הוא קראת, אחת מאלה שיש עליהם עונש קראת, אלא על ידי ריבוי של עבירות קלות יותר. גם זה יכול לפעול את הנזק החמור הזה שנקרא קראת. אז זה תלוי, זה תלוי באיך זה נעשה, ותלוי באיזה צורה זה נעשה. יש בזה דקויות שלא לא כולם התבהרו כמובן.
כל סיב בחבל הזה זה מצווה אחרת?
כן, כן.
מצווה אחרת. אם אדם מזלזל ספציפית במצווה אחת, או עובר עבירה אחת...
אבל אם זה ריבוי פעמים, אז זה יכול כן לגרום נתק בחבל הזה. זה... כך מובא, לא ראיתי שיש פירוט מעבר לזה דקויות, זה לא כמו טכנאי של בזק, והוא בא, הוא רואה, מוציא כזה קבל עבה ששזור אתה לא יודע, לא יכול לספור כמה אלפי חוטים דקיקים, ולמצוא לך בדיוק איפה ה... כזה ביאור לא ראינו. כשבאים לצדיקים שיעזרו לנו להשלים את עבודת התשובה שלנו ולתקן את מה שפגמנו, מסתבר שזה דברים שיש מי שרואה אותם. אנשים פשוטים לא רואים את הדברים האלה, הם רואים אולי רק את התוצאה. לענייננו, יש מציאות כזאת של אדם שעבר כל כך הרבה עבירות עד שהנפש האלוקית שלו כבר לא מאירה בו ולא מתגלה בו בפנימיות, לא שהיא לא קיימת, היא עדיין יכולה לפעול. אנחנו נראה בהמשך שאותו רשע גמור שלא באים לו יותר הרהורי תשובה, אז איך הוא יעשה תשובה? שאלה חזקה, נכון? ומסתבר שלא הרהורי תשובה לבד גורמים לאדם לעשות תשובה. יש עוד עניינים. ויש לפעמים כזאת התעוררות שנובעת דווקא מהחושך הכפול ומכופל שבו הוא כאן נמצא. מצד הטוב שבנוגע, או מצד שהמקיף מתגבר עליו. יש פה ושם בחסידות, כן, ביאורים כאלה גם.
יש כתוב שאפילו מלאך לא יכול לעמוד...
אז זה אנחנו מגיעים עכשיו. ופה באמת אנחנו רוצים קצת לסיים את הפרק הזה קצת יותר עם חיוך, והוא אומר פה דבר מאוד מעניין. מה צריכה להיות הגישה שלנו אל אותם אלה שנקראים רשעים? מה היחס שלנו? מה המהות של אותם אנשים? אפילו מי שעבר עבירות חמורות. הוא אומר פה דבר מעניין, והוא בעצם מביא את זה בתור המשך למה שהוא אמר שהנפש האלוקית נשארת אצלו רק במקיף. הוא אומר, ולכן, מה ולכן? בגלל שהנפש הזו, זה לא כמו נניח שזה היה גומיה, גזרו אותה מלמעלה, מה קורה? הכל קופץ למעלה. זה לא מה שקרה. זה חבל, זה לא גומיה. והחבל הזה הוא נשאר, אז הוא לא מחובר. הוא לא מחובר. יש לנו היום הרבה דברים אנחנו יודעים שמשפיעים גם בלי להיות מחוברים. כל הפלאפונים שלנו הם מחוברים בלי להיות מחוברים לאיזשהו חוט. יש הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מאוד כסף שעובר ממקום למקום בלי להיות מחובר פיזית. אנחנו מכירים דברים כאלה. ולכן אמרו רזל, כל בעשרה שכינתא שריעא. מה הפירוש כל בעשרה שכינתא שריעא? ברגע שיושבים, נמצאים כאן עשרה יהודים, יש כאן השראת השכינה, אפילו אם הם רשעים. ואפילו תשעה צדיקים לא יכולים להתפלל ולהגיד קדיש וקדושה ולהוציא ספר תורה, כל זמן שהם לבד תשעה צדיקים. יבוא רשע גמור והוא משלים להם את המניין. וכך כבר אמרו דורשי רשומות שראשי תיבות של ציבור זה צדיקים, בינוניים וכן, גם רשעים. ולכן לימדו אותנו חז"ל שצריך לכלול את ראשי ישראל בתפילותינו, כמו שיש את אותה חלבנה בתוך הקטורת, שהחלבנה כשלעצמה ריחה רע ביותר. ויותר מזה אומר אדמור הזקן, בסוף של התניא, שכך הוא קיבל מרבותיו, שאם היה נמצא מלאך במחיצת עשרה מישראל, אף שאינם עוסקים בתורה, היה מתבטל מרוב הגילוי האלוקי ששורה עליהם. יושבים כאן עשרה רשעים, הם יכולים להיות אולי סגורים בתא בבית הסוהר, ורשעים שלא סתם יושבים שם, ומעבירים את זמנם בדברים בטלים. באמת מעניין שלא כתוב שהם עושים עבירות. ואולי אפילו את העבירה של ביטול תורה אין להם, כי הם בגדר של מה שנקרא המארצות, או תינוקות שנשבו וכיוצא בזה. או שהם שם, לא יודע, יש השראת השכינה. לא יודע, יש השראת השכינה שם. אבל כן, יש השראת השכינה כשנמצאים עשרה יהודים ביחד, אף שאינם עוסקים אז בתורה. עד כדי כך, ברמה, בעוצמה של השראת השכינה, שאם היה מלאך מגיע לשם, היה נשרף ומתבטל. זה מעניין שזה אחד ההבדלים שבין תפילה בציבור לתפילה ביחיד. שתפילה בציבור עולה בכוח הציבור. בתפילה ביחיד, אדם זקוק למלאכים שיעלו את התפילה שלו. מה הביאור בזה? יש בזה ביאורים נפלאים שאין כאן מקומם. אז אנחנו סיימנו בשעה טובה ומוצלחת את פרק י' שעוסק כמו בסממן י' מסממני הקטורת בחלבנה, ובשעה טובה ומוצלחת אנחנו מגיעים לפרק י' שהוא בעצם התכלס של ספר התניא הבינוני. אנחנו מתחילים כרגיל בתניא בהגדרות, אבל מהפרק שלנו ואילך נמצא גם הרבה עיצות. ידוע שאחד הכינויים לספר התניא בפי חסידים הראשונים זה ספר העיצות או ספר היחידות, מיוסד על מה שכותב אדמור הזקן בהקדמת המלקט, שהספר הזה הוא מעין תחליף ליחידות. שיחידות החסיד נכנס אל הרבה ומגלה לו את כל נגעי לבבו בעבודת השם התלויה בלב, והרבי בכוח קדושתו, בכוח עשיית הדשמיה שיש לו, בכוח התפקיד המיוחד שלו כראש בני ישראל, והוא יכול לעזור לאותו יהודי שנכנס אליו ליחידות, לעזור לו ליישר את הלב שלו, להדריך אותו בעבודת השם, לתת לו דרך. מה קורה כשיש הרבה מאוד חסידים לרבי? מה קורה כשהחסידים האלה טרודים כל כך בהבלי היום יום, ומדי פעם השכחה מתגברת עליהם? אז הנה, אדמור הזקן מעיד על עצמו שהוא אסף בספר הזה, בספר התניא, כך הוא כותב בהקדמת המלקט, את כל התשובות על כל השאלות. וערך אותם בסדר מובנה, בסדר כזה שגם יעזור לנו להבין איפה אנחנו נמצאים, יעזור לנו לאתר את השאלה, את התשובה לשאלה שלנו, ואם לא, אז גם יש עצה לזה, יפנה לחכמים שבעירו, הגדולים שבעירו, והם יבוננו, הם יעזרו לו, וגם הם יקבלו שכר על זה, כי כתוב מאיר עיני שניהם השם, וכו' וכו'. אז בפרק שלנו אנחנו, בשעה טובה ומוצלחת, פוגשים, ולא בפעם הראשונה, כי דיברנו על הבינוני גם בפרק הראשון, ועוד קצת הזכרנו אותו, אבל כאן אנחנו ממש מתחילים להתעסק איתו בצורה יסודית. הוא אומר כך, והבינוני הוא, אחרי שכבר דיברנו על הצדיקים, על דרגותיהם, ועל הרשעים ודרגותיהם, הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה. עיר קטנה זה משל על הגוף וכוחותיו. אצל הבינוני לעולם הרע שבו אינו גובר לכבוש את העיר קטנה, והוא מיד מתרגם לנו מה אומר המשל הזה לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאו. דהיינו, ששלושת לבושי נפש הבהמית, שמחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה, אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף. והוא פורס לנו מעין מפה בסיסית של הגוף, במוח ובפה ובשאר רמח איברים להחטיאם ולטמאם חס ושלום. וכשהוא אומר במוח ובפה ובשאר רמח איברים, זה מעניין, זה דומה אבל לא זהה לפסוק שהוא בעצם המפתח של כל ספר התניא, שהוא מביא אותו בדף השער, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ובפרקים הבאים גם נראה איך הוא מתרץ את השאלות שיש על הפסוק הזה. אז יש לנו כאן את הדיבור, יש לנו כאן את המעשה, ויש לנו את... כן, אבל בפסוק לא כתוב מחשבה.
פה
כתוב גם מחשבה, כי הוא אמר לנו בפרק ד', למי שזוכר, על שלושת לבושי נפש האלוקית, שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה, והוא גם אמר שיש את אותם לבושים לנפש הבעמית. מחשבה, דיבור ומעשה, של מה? של עבירות. יש פה שטח אפור, כמו שבטח שמתם לב, ומי שזוכר מפרק ז' וח', יש שטח אפור. מהו השטח האפור שבין מצוות מצד אחד לעבירות מצד שני? ענייני הרשות, קליפת נוגה. כל אותם ענייני הרשות, איך אתה עושה אותם קובע מים? זה שאתה אוכל זה לא אומר שאתה רשע, ואם חלילה לא תאכל, זה אולי כן יגיד, או שאתה מלאך. אבל גם צדיקים צריכים לאכול. וגם צדיקים חיים עם הגוף הגשמי שלהם כאן בעולם הזה. איך עושים את זה? הרי אנחנו אומרים פה שהלבושים של הנפש האלוקית הם לבדם מתחברים לאותם האיברים בגוף שהם מבטאים או נותנים כלי ביטוי לאותם שלושה לבושים שיש בנפש. ועסקנו בזה באריכות בשיעורים הקודמים, למה זה נקרא שיש שלושה לבושי הנפש האלוקית ושלושה לבושי הנפש הבעמית, ושאלנו למה לא אומרים שלושה לבושים שהגוף מציע למי שיתלבש בו. מחשבה, דיבור ומעשה. מי שרוצה לחשוב דברי תורה, יחשוב דברי תורה. מי שרוצה לחשוב דברי כסילות, יחשוב דברי כסילות. למה להגיד שיש לבוש המחשבה לנפש האלוקית ולבוש המחשבה לנפש הבעמית, וכך בדיבור וכך במעשה? עסקנו בזה באריכות, אפשר לדפדף אחורה ולהיזכר.
גם דברי הרשות, אם אתה לא עושה אותם של שמיים, זה גם חץ. אתה
נשלח
את הלקדש,
ואת איך
זה אפור, או שחור או לבן.
זה אפור במובן הזה, זה לא הקדוש ברוך הוא לא צבע לנו את זה, לא בשחור ולא בלבן.
או מצווה, או חטא, אין משהו ביניים.
ארוחת צהריים. אותה ארוחת צהריים אצל פלוני היא מצווה, ואצל אלמוני היא חטא. אותו אוכל.
אין פה אוכל של ביניים.
אין ביניים. בלאחר מייסה אין ביניים, אתה צודק. אבל כשיש לאדם תפילין מצד אחד ובשר טרף מצד שני, אז זה מצווה וזה עבירה. זה חד משמעי. באמצע זה תלוי איך הוא יעשה את זה. אנחנו לא יודעים מראש. רק לאחר מייסה אפשר יהיה לשפוט האם הוא ישתמש בלבושי הנפש האלוקית כדי לאכול את אותה פרוסת לחם, או חלילה ישתמש בלבושים של הנפש הבעמית. ולפי איך שהוא עשה את זה, כך תהיינה גם ההשלכות של התוצאות של זה. טוב. עכשיו נקרא ככה קצת יותר ברצף, והוא אומר שהבינוני הוא, מי זה הבינוני הזה שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחתיאו? דיינו ששלושת לבושי נפש הבעמית שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, דיינו במוח ובפה ובשאר המח איברים להחתיאם ולתמאם. חס ושלום, רק, מה קורה אצל הבינוני? רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף. מי הם שלושת לבושי נפש האלוקית? הוא אומר שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. לכן עצרנו קודם והקדמנו. מה זאת אומרת שרק לבושי נפש האלוקית שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה? איפה אתה ממקם פה אוכל? איפה אתה ממקם פה לעמוד בתור בבנק ולחכות לאוטובוס וללכת לעבודה? איפה אתה ממקם את זה? זה דברים שהם תחום אפור. לאחר מעשה כן, אנחנו נדע בדיוק איפה היית ומה עשית. אתה בעצמך תדע, עשית את זה נכון או לא עשית את זה נכון, על זה יש חשבון הנפש. כשאומרים לנו שיש מושג שנקרא חשבון הנפש, זה לא רק על מצוות ועבירות. זה גם על אותם דברי הרשות שאתה צריך לשאול את עצמך, האם עשיתי אותם באופן הקשר והנכון, ואז הם היו חלק מעבודת השם שלי, או שחלילה לא עשיתי אותם באופן הנכון, ואז אני צריך לעשות תשובה עליהם גם. זה, עושים תשובה לא רק על אכילת אוכל שאינו כשר. צריך לעשות תשובה גם על אכילת אוכל כשר, אם אכלו אותו לא בכוונה הראויה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, וככל שרוצים להעלות אותך למדרגה גבוהה יותר, ונראה את זה בהמשך בעזרת השם, אז יכול להיות שאתה צריך לעשות תשובה גם על המצוות שעשית. יש מושג כזה לעשות תשובה גם על המצוות שעשית. כי יכול להיות שאתה עשית אותם לא בכוונה הראויה, או לא ברמת ההידור והכוונה שנדרשת ממך לפי מדרגתך.
כשאתה
עושה
תשובה על כזה דבר, מה קורה?
אז זה כמו, הרי דברים קל וחומר. אם כשאדם עושה תשובה על עבירה, אז לא רק שאין מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין, ואם הוא עושה תשובה מהירה, אז דונות נעשים לו לשגגות, אלא שיכול להיות גם שיעשה תשובה מאהבה וזדונות נעשים לו לזכויות, אז כל שכן כשהוא עשה מצוות, ורק היה חסר בדקויות של העניין.
משלים לו את החסר.
זה אחת המעלות המיוחדות שישנן בעבודת התשובה, שתשובה ממשיכה מסובב כל אלמין, ממקום שהוא יותר נעלה מהשורש של כל המצוות, ולכן הוא יכול להשלים באופנים מסוימים את החיסרון שלו. כן. טוב, אז אנחנו ממשיכים קצת. הוא אומר, רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף, שהם החשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. אז הסברנו, זה לאו דווקא במצוות גמורות ועבירות גמורות, גם בדברי הרשות, תלוי איך עושים. עכשיו הוא אומר משפט מאוד מאוד בעייתי, שהרבה קולמוסים כבר נשתברו עליו, ויש כידוע שיחות של הרבי על העניין הזה, וכמובן גם חסידים לדורותיהם עסקו והתפלפלו בהגדרה הבעייתית הזאת, קודם להבין מה היא אומרת, ואחרי זה גם לנסות להבין למה היא נאמרה בצורה כזו. ומהי ההגדרה הבעייתית? אומר אדמור הזקן, ולא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם. בעיה. מה זה ולא עבר עבירה מימיו? מתי הוא נהיה בינוני? הוא נולד בינוני? חלילה, אין כזה דבר. בינוני זה עבודה. בינוני זה עבודה. אנחנו נראה בפרק, עוד כמה פרקים בפרק תתווה, ואנחנו נראה שיש מציאות כזאת של בינוני שלא עובד כרגע, אבל זה עדיין מבוסס על עבודה רבה שהוא השקיע כדי להגיע לשם.
לא יכול להיות שמצד טבע המידות הטוב שלו הוא מולד כזה?
צדיק, כזה צדיק תמיד. יש לי ילדים צדיקים,
צמרה שחורה כזה.
אז אנחנו נראה, דיברתי על פרק תתווה, נגיע לפרק תתווה ונלבן קצת את העניין הזה. אתה יודע מה אולי? אבל תורה על הרוב תדבר.
אני בשבת, אני איזה
משהו
שהוא כן לעשות את זה,
והוא
לא
יעשה
כזה
שבת
היום.
אה, אבל.
סליחה?
יכול להיות
שהוא היה צדיק ונהיה בינוני? תראה, אם אפשר מצדיק להגיע לרשע,
לא, בינוני.
אני אומר שאם אפשר מצדיק להגיע לרשע, כל שכן אפשר לעצור, לחנות בדרך במדרגת הבינוני. כמו שאפשר ממדרגת הרשע להגיע לצדיק, ואו לעצור או לא לעצור מדרגת הבינוני. וכמו שאפשר להגיע ממדרגה של רשע גמור למדרגה של בעל תשובה שזו עוד יותר מצדיק, ואז אנחנו מתלבטים מה זה המקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור, אז אנחנו אומרים שהיא מקודשת מספק, מדוע שמא ערער תשובה. נו, אם ערער תשובה הוא בעל תשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אז אנחנו אומרים שבדרך למדרגה של צדיק גמור הוא גם עבר בדרך למדרגה של בעל תשובה הוא גם עבר דרך המדרגה של צדיק גמור. כמובן שגם אפשר להסביר את זה בפשטות, כמו מי שמקדש את האישה על מנת שיש לו מנה ויש לו 200, אז כיוון שבכלל 200 מנה אז היא מקודשת. בתנאים מסוימים, שוב לא ניכנס לפרטים ההלכתיים. לפועל...
אז רגע, מה כאן הקושי שלא יתכן כזה מצב, אדם לא חתם, נולד, והוא ממשיך את החיים בלי חטא, אין כזה מצב, לא יתכן...
בוודאי, העיר פרא האדם יוולד.
אדם שבא בקדושה וטהרה...
בקדושה וטהרה נולד, והנפש האלוקית עוד לא נכנסה בו. 13 שנים אנחנו יודעים שהכניסה של הנפש האלוקית, מה שאומרים לנו שבגיל 13 שנים ויום אחד לבן נכנסת הנפש האלוקית, אז אדמור הזקן מדקדק לומר שזה גמר כניסתה של הנפש האלוקית. זאת אומרת שהיא מתחילה להיכנס בשלבים, ומה הם השלבים האלה? למשל, כשמלים את הילד, קיימו בו מצווה, מתחילה כבר הנפש האלוקית להיכנס בו. אצל ילדה, שכמן דמהיל אדמיה, אז כבר מלידתה נכנסת, מתחילה להיכנס בה. ככל שמחנכים את הילד יותר במצוות, ככל שהוא שומע ורואה יותר עניינים שבקדושה, יותר ויותר מתחילה הנפש האלוקית להתגלות בתוכו. ככל ששומרים על החינוך שלו, על הגידול שלו, שיהיה בקדושה ובטהרה, שיוכל רק דברים טהורים וכשרים, שיראה רק דברים כשרים.
לא רק נמצא במצוות חינוך. כאילו זה...
קודם כל, בזה שמהי מצוות חינוך, כמו שאדם מבוגר חייב בכל המצוות כי הוא מצווה באופן ישיר, הילד נקרא לזה שהוא חייב בדרך עקיפה, דרך מצוות חינוך שיש לאבא שלו. מהי מצוות חינוך? היא כוללת את כל המצוות. רק שהוא מחויב מצד מצוות חינוך של אבא שלו, לא מצד עצמו, לא מצד חיוב הגוף שלו. הוא עצמו עדיין לא בר מצווה, עדיין הוא לא שייך להגדרה הזאת שהוא באופן אישי חייב. הוא חייב בזה בדרך עקיפה, זה עובר דרך מצוות חינוך שמוטלת על אביו. ועדיין המצוות האלה פועלות עליו. אז לא עבר עבירה מימיו, ראינו פה כשיצאת, שאדמור זקן בא פה להגדרה שאמרנו מראש שהיא קצת בעייתית. אדמור זקן מגדיר את הבינוני כאחד שלא עבר עבירה מימיו. איפה יש כאלה? ועוד יותר מזה, שלא יעבור לעולם. מי יודע מה יהיה? אז יש מושג יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב. אבל לא על זה מדובר. הולך גבוה מאוד. ואנחנו יודעים שהיו צדיקים גמורים שנפלו בחזרה להיות רשעים. היה צדיק שגמור ששעש כהן גדול 80 שנה, 80 פעם נכנס לקודש הקודשים, ונהיה צדוקי בסוף ימיו. היה לנו אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא שחטא באותו יום. אז מה הפירוש כשאומרים שההגדרה של הבינוני, זה שלא עבר עבירה מימיו, איך יכול להיות? הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה הטוב ולא יהיה חטא. עזוב רגע את הפירוש על פי חסידות. לא, חס ושלום. חס ושלום להגיד כזה דבר. מידת הבינוני, אנחנו נראה עוד מעט, נגיע בתחילת פרק י' ד', מידת הבינוני, מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. זה באמת מעניין, הכפילות, כי אם זה מידת כל אדם, אז למה צריך למשוך? מידת כל אדם בפוטנציאל. הקדוש ברוך הוא הטביע ונתן לכל יהודי את היכולת להגיע למדרגה של בינוני. בכוונה חידדנו את העניינים כדי שנבין שמה שהוא אומר כאן, שלא עבר עבירה מימיו, זה לא הפשט. זה לא כפשוטו צריך לקחת את זה. יש פה משמעות נסתרת. וכשהוא אומר ולא יעבור לעולם, הוא לא תולה את זה ביעיד עליו יודע תעלומות, יש פה משמעות נסתרת.
אולי איזה מעמד ומצב נפשי כזה,
יפה, עליו אנחנו רוצים לדבר. אנחנו רוצים לחדד פה את הנקודה שכוונתו של אדמור הזקן היא להגדיר שהבינוני, הגדרת הבינוני היא בהווה. חד משמעית. אך ורק בהווה מגדירים בינוני. נכון, כשאדם מגיע לאיזשהו שלב בלתי הפיך בחייו, כן, הוא הפיך בתחיית המתים. אבל אדם מגיע לאיזשהו שלב של סיכום, ואיך אומרים, מותחים קו, ומכאן ואילך צריך לעשות חשבון, אפשר יהיה להגיד, הבן אדם הזה היה בינוני. כן. אפשר גם להגיד שהוא צדיק, וראינו שיש דרגות בצדיקים, יש רק צדיק בדינו.
אפשר להגיד שזה יעבד רק על משהו שהיה בינוני.
או שאפשר להגיד עכשיו בהווה.
איך?
ותכף אנחנו נברר את זה. בעצם מה שאני רוצה להגיד זה ש... וכך בעצם הרבי אומר בשיחה, וזה מובא בשיעורים בספר התניא ובעוד ספרים, וכך המסורת לפרש את, לפרש את העניין הזה מדורי דורות מאז שהתניא נכתב, זה שאלה חשובה. אנחנו היום לומדים את ההגדרות, ואנחנו באים להתמודד כרגע, בדקות האחרונות שנותרו לנו לשיעור הזה, מהו הבינוני, אומר אדמור הזקן, הגדרה שנשמעת לא טוב, נשמעת בעייתית. מה זה לא עבר עבירה מי אמר? אין כזאת חיה. מי זה שלא יעבור לעולם? מי יעיד לנו שלא יעבור לעולם? הרי חז"ל מלמדים אותנו, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. מוכרחים אם כך לומר, שגם כשאומר לנו אדמור הזקן את הקצה התחתון שלא עבר עבירה מימיו, וגם כשהוא אומר לנו את הקצה העליון של ולא יעבור לעולם, הוא לא מתכוון לעבר ולעתיד, אלא אם תיקחו את זה ותסובבו את הפרוז'קטורים, זה לא פרוז'קטור אחד שמאיר את העבר ואחד שמאיר את העתיד, זה שני הפרוז'קטורים האלה מאירים את הנקודה הנוכחית שבה הוא נמצא, את ההווה. אנחנו באים לומר שמצבו הנוכחי בהווה הוא במצב של התעוררות כל כך נעלה של עבודת השם בעוצמה כה רבה, שגם אם היו לו פגמים ועבירות, זה כבר לא הוא שעשה אותם. איך זה נקרא בלשון חז"ל? פנים חדשות באו לכאן. ואנחנו יודעים שגדולה כל כך מצוות התשובה, שאין מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין. ואסור להגיד לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, כי בעצם בזה שהוא עשה תשובה, הוא ביטל את הזיקה שהייתה לו לאותם מעשים. זו אחת מהמעלות הנפלאות של עבודת התשובה. אגב, לא פותרת אותו מלתקן את מה שהוא עשה. אבל זה כבר לא נקרא שהוא חוטא. הוא כבר לא רשע.
איך זה מסתדר שאדם מספר על מה הוא היה לפני ומה הוא עשה קודם?
הרי
יש כאלה שמספרים.
קודם כל, זה שיש כאלה שעושים את זה, זה לא אומר שזה טוב. ויש דיון ארוך מאוד בחז"ל לגבי מצוות וידוי. האם מותר להגיד, לומר את הוידוי בקול רם? אנחנו נלמד את זה עוד מעט בהלכות של הימים הנוראים. סתם ככה להגיד וידוי ולא את הטקסט הקבוע בסידור או במחזור של התפילה, סתם להגיד וידוי בכל רם, אדם לא אמור להתוודות על החטאים שלו בכל רם, למה זה גנאי לקדוש ברוך הוא? איך זה יכול להיות שיש אנשים שמזלזלים בו ככה? אתה רוצה להתוודות, עברת מול הקדוש ברוך הוא עבירות? תתוודא בשקט בינך לבינו. בדברים שעשית ברבים וכולם ראו אותך, יש מקום לעלות על הבמה ולהגיד, אתם זוכרים את המתבן של פלוני אלמוני שעלה באש בשנה שעברה? תדעו לכם. זה סיפור אחר, זה סיפור אחר. אבל פתאום על דברים שאף אחד לא יודע לחשוף אותם בפרסיה? לא, זה אסור על פי ההלכה. את הנוסח הקבוע, אומרים את הנוסח הקבוע. כולם אומרים את אותו הנוסח. זה חידוש גדול לגבי מצוות תשובה, זה דבר שקובע ברכה לעצמו, אין כאן מקומו כרגע. הזכרנו את זה מתוקף...
צדיק ולהגיד לו, נגיע לבבו. מה הגדר של זה?
יש מצווה של הוכח תוכיח. צריכים לדבר עליה ולברר אותה, איך, איפה היא מסתדרת. כן. כשהאדם בא אל הצדיק, סליחה, לא הבנתי אותך. כשהאדם בא אל הצדיק ומספר על נגיע לבבו, זה לא הפירוש שהוא בא ואומר, עשיתי. וכך גם להלכה, אין אדם משים עצמו רשע, אתה אסור לך להאמין לו. כמו שאסור לך להאמין ללשון הרע שפלוני אומר על פלמוני, כך אסור לך להעמיד ללשון הרע שפלוני אומר על עצמו. מבחינתך זה אותה לשון הרע. אין הבדל מי הוא אומר את הלשון הרע הזאת. כי אין אדם משים עצמו רשע ויש לזה משמעות הלכתית. אמרתי לך פעם, עבדתי בשירות בתי הסוהר. היה לנו יום עיון לרבנים של שירות בתי הסוהר והמשטרה בנוכחותו של הרב, אורח הכבוד שם היה הרב מרדכי אליהו זיכרונו לברכה. ואחת השאלות המעניינות שהרבנים שאלו, רבנים של שירות בתי הסוהר, שהרי יש להם עסק עם אנשים לא הכי צדיקים, וגם צריך להיות להם קשר אישי איתם. והרב לוקח את אחד האסירים, בפרט הכבדים יותר, שנמצא כבר הרבה מאוד שנים שם, והוא העוזר של הרב, הוא עושה לו תה במשרד, והוא מחלק לו את החלות ואת המצנבים באגפים, הוא מחלק סידורים ומנקה את בתי הכנסת. ואתה יודע שהבן אדם הזה יושב על דברים שתצילנה אוזניך מלשמוע אותם. איזה יחס צריך להיות לך לאחד כזה? ואני יכול לספר לכם, איך אומרים את חטאי אני מזכיר, הרב אליהו פשוט היה נדהם. הרב אליהו היה נדהם, לא יפה להגיד, אבל מהבורות של הרבנים. איך הם שואלים כזאת מן שאלה? מה, סנהדרין שפטו אותו? אז מה אם הוא הודע? אין אדם משים עצמו רשע.
אם ראו אותו
עושה
את העבירות האלה?
העדות הזאת נחקרה בבית דין? מה, כמה עדויות חז"ל מספרים לנו, הגמרא מלאה על סיפורים כאלה שיש עדים, יש עדים, והעדות לא מתקבלת. או בגלל שיש עדים שמזימים אותם, או בגלל שהעדות הזאת היא מוכחשת מתוכה.
עדות נסיבתית.
יש כל מיני סוגים של עדויות שלא מתקבלות בבית דין. לא רק, אנשים באים אומרים ראיתי והעדות שלהם לא מתקבלת. לא מתקבלת, וחוקרים אותם לאורך ולרוחב, חוקרים אותם טוב. מפרידים אותם וחוקרים כל אחד לחוד. ומרבה לחקור את העדים. זה לא דבר פשוט. אין כזה מושג. בן אדם יושב בבצור, יושב 30 שנה על רצח, או על דברים המזעזעים ביותר, שאתה מצווה להתייחס אליו, כמו אל השכן שלך שיושב לידך בבית כנסת. לא שהפירוש שתשנא את זה שיושב לידך בבית כנסת, אלא אתה צריך להתייחס אל כולם, נכון, כבדו וחשדו, לא תיקח אותו להיות בייביסיטר לילדים שלך כשהוא יצא מבית הסוהר. וגם לא, אולי לא תשדך אותו לביתך. וגם אולי לא תלווה לו כסף כשאתה יודע שהוא ישב על כל מיני מעשי רמייה ועונה. אבל זה אסור שזה יפגע בכבוד האישי שלך אליו. אסור לך לדבר אליו בצורה שהיא שונה מצורה שאתה מדבר אליו בכל בן אדם אחר. זה דבר שהוא בינך לבין המקום ובין הבין הבריאות. אסור לך להלבין את פניו, כלום. אתה צריך להתייחס אליו כמו אל כל צדיק אחר. זה דבר פלא, אבל זה דבר פשוט. כשאתה חושב על זה פשוט. שאלו אותו שאלות הרבה יותר מורכבות. אבל כן, לפועל כל זמן שלא נפסקו דברים בבית דין, מבחינתך הוא כשר וישר וצדיק ותמים, ולא משנה על מה הוא יושב.
אם אדם ככה רצח ואין ככה עדים, כל אחד לבית אין עדים, גם אני יודע זה לא מתקבל.
במידה מסוימת זה כך, במידה מסוימת זה לא, זה תלוי. יש רשות לבית דין, שוב זה לא שיעור הלכה, כעת, יש רשות לבית דין כשרבו הרצחנים, יש רשות לבית דין ויש חובה לבית דין לתקן מפני תקנת הציבור, לעשות גם, לתת גם אנשים כאלה שלא כתובים בתורה, כמו בית סוהר שלא כתוב בתורה. כתוב אדוני מושק להם, אבל זה לא שיש עונש של בית סוהר, זה היה מין מעצר, זה מעצר יש. עונש כבית סוהר אין. וכותב הרמב״ם בהלכות שמירת הגוף והנפש, משרבו הרצחנים, אז כן, יש מושג של מאסר עולם עם עבודות פרך, עם דברים חמורים וקשים, איך אומרים, בלי בגץ ובלי בצלם. יש דברים שזה חכמים, כשיראו שיש צורך לתקן את זה, הם מתקנים את זה מפני תקנת הציבור. אז זה לגבי, אמרנו, לא עבר עבירה מימיו, זה לא הפירוש שעובדתית, עובדתית הוא לא עבר עבירה מימיו, אלא שמצבו בהווה הוא כמי שלא עבר עבירה מימיו. וכך גם לגבי חיזוי העתידות כביכול שנדרש מאיתנו כאן, שאומרים ולא יעבור לעולם, הרי אל תאמין בעצמך, והיו צדיקים שחטאו ונפלו ממדרגתם, הפירוש ולא יעבור לעולם לפי מצבו בהווה. שתי ההגדרות המקסימליסטיות האלה, שלא עבר עבירה מימיו וגם שלא יעבור לעולם, הם בעצם שתי אלומות אור שמכוונות להווה. בינוני הוא הגדרת ההווה, כפי שגם ידוע אצל המדקדקים הקדמונים, מסיבותיהם לא רצו להשתמש בביטוי הווה לגבי הזמן שבין העבר והעתיד. אז יש בספרי הדקדוק הקדמונים ביטוי כזה זמן בינוני. יש זמן עבר, יהיה זמן עתיד, וביניהם יש זמן בינוני. גם הבינוני הגדרתו היא בהווה. המשך בעזרת השם בשבוע הבא. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המושיח לעילום ועד.